נדרים, דף חף חת, מתחילים בעזרת השם, דף חף זין עמוד ב' במשנה למטה. מסופר על אדם שקיבל אוצר של המלך, והוא היה צריך להוביל את האוצר לארמון המלוכה. בדרך הוא עבר דרך יער, שורץ חיות רעות על ארבע, וגרוע מזה, שהיו שם חיות על שניים, שודדים, ליסטים, גנבים, רוצחים. בדרך כשהוא עבר ביער, התנפלו עליו כנופיית שודדים, ורצו לגנוב ולגזול ממנו את האוצר. הוא חשש על נפשו, הוא חייב לתת להם את האוצר. מצד שני, אם הוא נותן להם את האוצר, גם אם הם משאירים לו את נפשו, איך הוא יבוא אל המלך בלי האוצר? הוא נמצא במצוקה, הוא לא יודע מה לעשות. אם הוא לא נותן להם את האוצר, פשוט מה הם יעשו לו? ואם הוא ייתן להם את האוצר, מה יעשה לו המלך כשיוודע שהוא לא שמר על האוצר כמו שצריך? ואז הוא חשב על עצה מאוד פשוטה. הוא התחיל לצעוק, תדעו לכם, אתם לוקחים את האוצר, האוצר הזה הוא לא שלי, הוא לא של בן אדם רגיל, זה אוצר של המלך בכבודו ובעצמו. תחשבו פעמיים האם אתם רוצים לגעת באוצר של המלך. תחשבו פעמיים האם אתם לא פוחדים שידו הארוכה של המלך, שוטריו ושריו, לא תבוא אליכם ותעניש אתכם באופן חמור מאוד. כשהם שמעו שהאוצר הזה, שהאדם הזה נושא, שייך למלך, הם כולם נמלטו על נפשם. ונתנו לו להמשיך בדרך עד שהוא הגיע עם האוצר בשלמותו והגיש אותו אל המלך. אנחנו כולנו מקיימים מצוות, מעשים טובים, עוסקים בתורה. אבל המצוות האלה כל כך יקרות, שהכוחות, שמה שנקרא הסיטרה אחרה, של הצד שהוא הפוך מהקדושה, הם מתאמצים להפריע לנו ולהינוק מהמצוות והמעשים טובים שלנו. איך אפשר לגבור על הכוחות האלה? איך אפשר לקיים את המצוות וללמוד תורה בלי שום הפרעה? אומר הפסוק בתהילים מזמור מ"ה, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשיי למלך. כשאדם אומר, המעשים שלי הם למלך. כך מבאר האדמו"ר בעל הבית אברהם מסלונים, כמו שמובא בקונטרס, בית אברהם, חלק ה', ענייני שמיני עצרת ושמחת תורה. כשאדם אומר, התורה שאני לומד, והמצוות והמעשים טובים שאני מקיים, הם הכל בשביל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש לו עזרה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, ששום כוח בעולם לא יוכל למנוע ממנו מלקיים את המצוות, וגם להינוק מאותם המצוות האלה, לא יהיה כוח לשום כוח בעולם. העצה הזאת לומר, האוצר שייך למלך, יכול להיות כשהאוצר באמת שייך למלך, אבל יכול להיות בן אדם שמשקר ואומר על דברים שהם שלו, שהם שייכים למלך, כי הוא יודע שכל אלה הגזלנים, הגנבים, פוחדים לגנוב, לגזול דברים של המלך. לכן אומרת המשנה, אם באים ליסטים שגונבים, ואם לא נותנים להם לגנוב, הם הורגים, רוצחים. זה נקרא הרגין, ליסטים יהודים. לבושתנו גם דברים כאלה יכולים להיות. נודרים להרגים, מותר לנדור נדר, לומר להם, תדעו לכם, אתם כאן באים לגנוב ממני משהו, לא כדאי לכם, זה לא שלי, זה של בית המלך, אף על פי שאינו של בית המלך. וכן מותר לומר להם שהפירות האלה הם של תרומה, שתרומה אסורה לזרים, לאלה שהם אינם כהנים, ואז הם גם כן לא יוצאו לקחת את הפירות האלה. וכן נודרים לחרמים, אנשים שגוזלים ממון ולא הורגים, ולמוכסים, פקידים שממונים איתם המלך לגבות מיסים, אבל הם לא גובים, גמרא תבאר שהם גובים בגזלה, לא כמו שבאמת הם צריכים לגבות. במילים אחרות, מדובר פה על שלושה סוגי גנבים. וכשאחד מהם בא לקחת פירות ממנו, מותר לו לנדור שהפירות האלה היא תרומה, כדי שלא ייקחו את זה ממנו, ואף על פי שאינה תרומה. שאין של בית המלך, אף על פי שאינן של בית המלך. הגמרא תבאר בדיוק איך עושים את הנדר הזה, ומה הטעם שאפשר לנדור לנדר כזה. מביאה המשנה שתי דעות, מתי ההיתר הזה נאמר. דעה ראשונה, בית שמאי אומרים, בכל אופן של נדר מותר לנדור כדי להיפטר מאותו גנב, בכל נודרים, אבל להישבה זה לא. חוץ מבשבועה, מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? נדר, אתה אוסר את החפץ. שבועה, אתה אוסר את עצמך. כמו למשל, אדם יכול לומר על הפירות שיהיו אסורים עליו. זה נקרא נדר. הפירות נהיים אסורים. כמו שאסור לו לאכול נבלות וטרפות, ככה יהיה אסור לו לאכול את הפירות האלה. זאת אומרת, כמובן שהנדר הוא לא אומר שהפירות יהיו כמו נבלות וטרפות, הוא אומר שהפירות האלה יהיו אסורים בנדר. ואז הפירות האלה הופכים להיות כמו נבלות וטרפות. לעומת זאת שבועה, הפירות עצמם אין עליהם שום דבר, רק הוא עצמו נשבע שהוא יהיה עליו עכשיו איסור חדש, כמו שאסור לו לאכול נבלות וטרפות, יהיה אסור לו כעת לאכול משהו נשבע שהוא לא יאכל, נשבע שלא יאכל למשל תפוחים, יהיה אסור לו לאכול תפוחים. הוא עצמו יהיה אסור לו, זה לא שהתפוחים נהיו אסורים. שבועה חמורה יותר מנדר, הרן מבאר, מכיוון שכתוב הפסוק, שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, שבועה אדם נשבע בשם השם, ולכן זה יותר חמור, כי כתוב על זה, כי לא ינקה השם. אז על ידי שבועה החמורה, אי אפשר להציל את הפירות מידי אותם גנבים, לפי דעת בית שמאי. ובית הלל חולקים, הם אומרים, אף בשבועה מותר לו להישבע כדי להציל את הממון שלו. ויכוח נוסף בין בית שמאי לבין בית הלל, בית שמאי אומרים, שאם הגנב לא מאמין לו שהפירות האלה הם תרומה או של בית המלך, והוא אומר לו, רק אם תנדור אני אאמין לך, רק אז נודרים. אבל לא יפתח לו בנדר, הוא לא יציע כדי להיות נאמן, כדי שיאמינו לו. אותם גנבים לא יציע להם מעצמו שהוא ינדור. בבית הלל אומרים, אף אם הם לא ביקשו, יפתח לו בנדר, הוא יכול מעצמו להציע, אני מוכן לנדור שזה של בית המלך או של תרומה. ויכוח שלישי, בית שמאי אומרים, התירו לו לנדור רק במה שהוא מדירו. אם הוא אומר לו, תנדור למשל, שאשתך תהיה אסורה ליהנות ממך, אם זה לא של בית המלך, אסור לו לומר, אשתי ובניי לא יוכלו ליהנות ממני. אסור לו להוסיף את בניו, כמו שמשנה מיד תבהר. בבית הלל אומרים, מותר לו לנדור ומותר לו להוסיף אף במה שאינו מדירו. כיצד אומרים שהוא יכול לנדור רק במה שהגנב מדיר אותו ולא להוסיף? אם הגנב אמר לו, אמור קונם אשתי נהנית לי, אם הפירות האלה הם אינם של בית המלך, שאשתו תהיה אסורה עליו, אסור ליהנות ממנו. אשתו תהיה אסורה לנות ממנו, ואותו אדם אמר, קונם אשתי, והוסיף גם את בניי, נהנין לי, בית שמאי אומרים על מה, שהוא הדיר את אשתו, הנדר לא חל, כי זה נקרא נדרי אונסין, הוא היה אנוס, לכן הוא נדר, כי הגנב דרש ממנו לנדור, ולכן היא תהיה מותרת, ובניו, שהוא נדר על דעת עצמו, שהגנב לא ביקש ממנו שינדור, הם, הנדר עליהם באמת חל, והם יהיו אסורים ליהנות ממנו. בבית הלל אומרים, שהוא יכול הרי לנדור בין במה שהוא מדירו, ובין במה שאינו מדירו. לכן אלו ואלו מותרים, גם בניו מותרים, כי הוא נדר כדי להציל את ממונו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת שמגיעים פקידי המכס, ואתה מתחמק מהם ולא נותן להם את המכס כמו שצריך, ואתה מתחיל להגיד להם, זה תרומה, זה של בית המלך, ואמר שמואל, דינה דמלכות, הדינה, חוקים ומשפטים שנחקקו על ידי המלכות, שיינה של ארץ ישראל, כמו שהר"ן מבאר, זה דין שחייבים לקיים אותו. מתרצת לגמרא, אמר רב חיננה, אמר רב כהנא, אמר בשם שמואל, המשנה שלנו מדברת, במוחס כזה שאין לו קצבה, הוא לוקח כמו שהוא רוצה, לא כמו שהמלך גוזר. אין לזה דין של המלכות, יש לזה, זה נחשב גזלה. ועל זה לא נאמר שהדין של המלכות נחשב דין, ומותר לו לנדור כדי להציל את ממונו. תירוץ שני, דבי רבי ענאי אמר, בבית מדרשו של רבי ענאי אמרו, מדובר פה באדם כזה שמעצמו גובה מכס, המלך לא מינה אותו, הוא גובה שלא כדין, במוחס העומד מאליו. מבאר את הגמרא, הנדר הזה שנודרים, שהפירות האלה הן של בית המלך, ואף על פי שאינם של בית המלך. איך ינדר? באיזה נוסח הוא נודר? מה, הוא נודר שהפירות האלה הם של בית המלך? זה לא נקרא נדר. לא נודרים בשביל לברר את המציאות, נודרים לאסור משהו. אז מה הוא אוסר על עצמו? אמר רב עמרם, אמר בשם רב, מדובר במקרה שהוא אומר, יאסרו פירות העולם עליי אם הפירות האלה אינם של בית המלך. זאת אומרת, זה הופך להיות תנאי. אם הפירות האלה אינם של בית המלך, אז יאסרו פירות העולם עליי, אבל מכיוון שהם של בית המלך, אז יהיה מותר לי לאכול פירות העולם. שואלת הגמרא, הרי מציאות, הפירות האלה הם באמת אינם של בית המלך? אז כיוון דאמר יאסרו, ייצרו עלי כל פירי אלמה, נאסרו עליו כל הפירות שבעולם, הנדר הזה כן חל. אף על פי שזה בעצם, הוא נודר את זה בגלל שהוא אנוס, אבל כזה סוג נדר כן חל. מתרץ את הגמרא, באומר, יאסרו פירות העולם עליי היום עם עינם של בית המלך. שואלת הגמרא, נאמר שזה נדר טוב, אבל עידה אמר היום לא מקבל מיני מוחס, המוחס לא יאמין לו, כי יכול להיות שהפירות הם לא של בית המלך, ולא אכפת לו להיות אסור בפירות יום אחד. מתרץ את הגמרא, מדובר כאן, באומר בליבו שהוא נודר רק לאותו היום. הוא מוציא בשפתיו את הנדר בסתם שיאסור עליו כל פירות העולם. המוחס מבין שהוא נודר שהפירות של העולם יהיו אסורים עליו לתמיד. אז הוא מבין שכנראה הוא נודר נדר של אמת. שבאמת הפירות האלה של בית המלך, כי אחרת הוא לא היה אוסר על עצמו את כל הפירות שבעולם. אבל בלב הנודר הוא מתכוון רק לאותו היום, ובאותו יום הוא מסוגל לעמוד בזה, לא לאכול פירות. ואף על גב דסביר עלן, אף על פי שאנחנו סוברים דברים שבלב, שהוא לא מוציא בשפתיו, אינם דברים, ואם במשמעות לשונו, אנחנו מבינים שהוא מתכוון לאסור את כל הפירות לעולם, הוא אמור להיות אסור, והמחשבה לא מועילה בדרך כלל לבטל את מה שהוא מוציא בפיו. כאן, לגבי נדרי אונסים, המשנה מקלה, שם זה שני, זה שונה, והמחשבה שהוא מתכוון לנדור שהפירות יאסרו עליו רק היום, מועילה, ובאמת הפירות יאסרו עליו רק היום. המחשבה בעצם מפרשת את הדיבור שלו, שהפירות יאסרו עליו היום. זה מה שהקל הוא בגלל שהוא אנוס והוא חייב לנדור את הנדר הזה. למדנו במשנה, בית שמאי אומרים בכל נודרים אבל לא בשבועה. אי אפשר להישבע. בית הלל אומרים אפשר גם להישבע. עוד הבדל, עוד ויכוח. בית שמאי אומרים שהוא יכול לנדור רק במה שהגנב הוא מדירו. ובית הלל אומרים הוא יכול אפילו להוסיף אף במה שאינו מדירו. כיצד? אם המשל אמר לו, שאינדור קונם אשתי נהנית לי, שאשתו תהיה אסורה ליהנות ממנו. והוא הוסיף ואמר, קונם אשתי ובניי, הוסיף את בניו, שגם הם לא יהיו נהנים לי. בית שמאי אומרים, אשתו שהוא נדר בגלל שהמוחס הדיר אותו, הגנב הדיר אותו מותרת, ובניו שהוא נדר מעצמו, הנדר חל והם אסורים ליהנות ממנו. בית הלל אומרים, גם שהוא נדר מעצמו, אלו ואלו מותרים. אמר רב הונא, תנא ברייתא, נוסח אחר בוויכוח בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, לא יפתח לו בשבועה, שלא יציע למוחס שהוא מוכן להישבע כשהמוחס לא מבקש. בית הלל אומרים, אף יפתח לו בשבועה. שואלת הגמרא, משמע מדברי הברייתא, שלבית שמאי דווקא בשבועה הוא דלא יפתח לו, שלא מעצמו יציע שהוא מוכן להישבע שהפירות האלה הם של תרומה או של בית המלך, אבל בנדר, הבנדר יפתח לו, והרי במשנה שלנו תנן, בית שמאי אומרים גם לא יפתח לו בנדר, זה קושייה אחת, סתירה בין המשנה לברייתא. ותו, קושייה נוספת, בברייתא משמע שלפי בית שמאי מפתח, הוא דלא יפתח לו בשבוע, שלא יציע, אני מוכן להישבע. אבל אם הוא משביע אותו, המידר נדר בשבוע, מותר לו אפילו להישבע, והתנן במשנה שלנו כתוב שאפילו אם הגזלן מדיר אותו, בשבוע אסור לו להישבע, בית שמאי אומרים בכל נודרים, חוץ מבשבוע. מתרץ את הגמרא, באמת דעת בית שמאי, כמו שמשמע במשנה שלנו, שאסור לפתוח ולהציע לנדור, ולהישבע אסור אפילו אם הוא משביע אותך, אותו גזלן. וזה לא סותר הדיוקים שדייקנו בברייתא. כי תנא מתניתין בנדר. התנא במשנה שלנו שנה את הדין של נדר כדי להודיע חן, כוחן דבית שמאי. להודיע את החידוש הגדול בדברי בית שמאי, שמחמירים שאסור לפתוח בנדר, אף על פי שאם המוחס או הגזלן מבקש, מותר. ובאמת גם אמרה את המודע שאסור לפתוח בנדר, רק כשהגזלן מבקש, מותר לנדור. וטענה ברייתא בשבועה שמקלים בשבועה, כדי להודיע אחר כוחן דבית הלל, שלא רק שמותר להישבע, אלא אפילו כשהגזלן לא מבקש ממך, מותר לך להציע שאתה מוכן להישבע. וזה לא, הברייתא לא באה כדי שנדייק ממנה, שלפי בית שמאי מותר להישבע. כי לפי בית שמאי באמת גם אם הגזלן מבקש להישבע, שבועה אסור. תירוץ שני, רבה שימה, הברייתא לא מדברת על מה שהמשנה מדברת לעניין נדרים שנודרים לתום גזלנים, אלא הכי קטני בברייתא. בית שמאי אומרים, חכם שבאים לפניו להתיר נדר או שבועה. אדם נדר נדר או נשבע שבועה ורוצה להתיר את זה, כדי שלא יהיה עליו הנדר או השבועה, והוא בא אל החכם. אז לפי דעת בית שמאי אין דין שאלה לחכם בשבועה. הוא יכול להתיר רק נדרים, שבועות הוא לא יכול להתיר. וזה מה שהברייתא מתכוונת, לא יפתח לו בשבועה, לא יתיר את השבועה על ידי פתח. ובית הלל אומרים, יש שאלה בשבועה, אפשר גם להתיר שבועות על ידי חכם. אומרת המשנה, אדם עומד בסמוך לשדה שלו, והוא רואה רוח שערה נושבת בשדה, והוא חושש שהאילנות עלולות להיעקר ממקומם, הוא השקיע בהם, טיפח אותם, הוא פוחד שעכשיו בהבחת רוח שערה כולם יעקרו ויתלשו. אז הוא נודר נדר. הרי נטיעות האלו קורבן, שהוא יביא מדמיהם, מהשווי שלהם קורבן, זה פירוש אחד ברן, או שהוא אוסר על עצמו את הנטיעות האלה שיהיו אסורים עליו כמו קורבן. אם אינן נקצצות, אם הם לא יתלשו, לא יישברו, או אם הוא רואה שריפה שנפלה על כל שונאי ישראל בעיר, והוא חושש שהטלית שלו תישרף, והוא נודר ואומר, טלית זו קורבן אם אינה נשרפת, אז הנדר תופס, והנטיות או הטלית קדושות. מעניין. לפי הפירוש הראשון ברן, שהוא אומר שהוא יביא מדמי הנטיות קורבן, אז מובן מה פירוש שיש קדושת קורבן. אבל לפי הפירוש השני, שהוא אוסר את זה עליו כמו קורבן, אז זה נדר. זה אסור עליו בנדר. מה זאת אומרת קדושות? מבאר הרן שבדף למדי עמוד א', יש דברי רבי מאיר שאומר, ששייך, כשאדם אוסר דבר כמו קורבן, שייך לפדות אותו, שייך בו פדיון, שייך בו קדושה ופדיון שפודים קדושה. חידוש מאוד, דעה מאוד מחודשת של רבי מאיר. ואף על פי שיש קדושה שנתפסת על אותם אילנות או על אותה הטלית, יש להם פדיון, אפשר לפדות. אבל אם הוא אמר, הרי נטיות האלו קורבן עד שיקצצו, משמע שהם יהיו קדושות לעולם עד שהם יקצצו. או שהוא אומר, טלית זו קורבן עד שתשרף, אין להם פדיון, כי עד שהיא לא תשרף, כל הזמן הקדושה עדיין עליה. שואלת הגמרא על תחילת המשנה שאדם נדר שהנטיות יהיו קורבן אם הם לא יקצצו, ובסוף הם באמת לא נקצצו אז הם נהיו קורבן. כתוב אין להם, כתוב יש להם פדיון. שואלת הגמרא, מה אתה מתכוון לומר? שהם קדושות? ולתנה קדושות. שהם באמת, הנדר חל. הרן לא גורס ואין קדושות. מתרצת הגמרא, הסיבה שכתוב כאן, שאפשר לפדות, זה איידי דבאי למיתנה סייפה. מכיוון שרוצה לכתוב בהמשך המשנה, שאם הוא אמר שהאילנות יהיו קדושות עד שיקצצו, או התלית עד שתשרף, ששם זה מתקדש ואין להם פדיון. שם אתה לא יכול לכתוב אין קדושות, הן קדושות מאוד ואי אפשר אפילו לפדות אותם, מכיוון ששם בחלק השני במשנה משתמשים בלשון אין להם פדיון, תנינא מרישא יש להם פדיון. לכן גם בתחילת המשנה משתמשים בלשון של פדיון, יש להם פדיון ולא קדושות. לא כתוב לשון קדושות. שואלת הגמרא, איך היא נדר? באיזה לשון הוא מקדיש את הנטיות שלכן ההקדש חל בתנאי הזה? אם הוא באמת נדר, כמו שבמשנה כתוב, שהוא נדר שהם יהיו קדושות אם אינן נקצצות, יש לך אילן שהוא לא נקצץ, הרי בסוף הם דרך נטיות שהן נקצצות. אז אם כן, ההקדש לא צריך לחול, כי באמת הם כן יקצצו. הם הקדש אם הם לא, אינן נקצצות, אבל הם כן אמורות להיקצץ. אז הן לא אמורות להתקדש. אמר המימה, מדובר פה במקרה שהוא אומר, הרי נטיות האלה קורבן אם אינן נקצצות היום. אז הם יהיו קורבן, ובאמת עבר היום, ולא נקצצו, ולכן הם קדושות. שואלת הגמרא, אם כן, פשיטה. למה לי למימה? פשיטה. מתרצת הגמרא, לא צריכה. לא צריך לחדש ש... האילנות קדושות התקדשו בנדר הזה, אלא באופן כגון דאיקה זיקה נפישה, מדובר שנושבת רוח חזקה שעלולה לעקור את הנטיות, והוא אומר שנטיות יהיו קדושות אם הם לא יקצצו היום על ידי הרוח. הגמרא מיד תבאר מה החידוש, והקטני לה, כמו שאנחנו רואים לגבי המקרה השני, שכתוב את המקרה של אדם שנודר על האילנות, גבי בסמוך לטלית אם אינה נשרפת. ואם מדובר במקרה שהוא מקדיש סתם, וכי טלית לשריפה קיימה, וכי טלית עומדת להישרף, היא אינה עומדת להישרף. אז איך הוא תולה את ההקדש בדבר שלא עומד לקרות? אלא ודאי משנה מדברת כגון דאיקא דליקא. יש שריפה, והוא חושש שהטלית תישרף, ואומר שאם היא לא תישרף, הוא מקדיש אותה. הכנה מלעניין נטיות, מדובר דאיקא זיקא נפישא. מדובר שיש רוח חזקה, והוא נדר ואמר שאם הם לא יקצצו מחמת הרוח הוא מקדיש אותם. ומה החידוש במשנה? דסל כדעתה חיה מקום, היינו סבורים לומר, דמנסי כדעתי דלא מתנצלן, שהוא סבור שוודאי הנטיות האלה יעקרו על ידי הרוח, ומשום אחי כנדר, ולכן הוא נדר. אבל אם הוא היה יודע שהם לא יקצצו, הוא לא היה נודר, ונקרא לזה נדרי שגגות שלא חלים. כמה שמלן במשנה, שהוא יודע שיכול להיות שהם באמת לא יקצצו, ובאמת הוא התכוון להקדיש אותם, אם הקדוש ברוך הוא ישמור על אותם האילנות, שלא יעקרו על ידי הרוח, ולכן באמת הנדר חל. עד כאן דף כ"ח.